הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו להתחיל מחדש. שמי מיכל שרגה סלונים ואני סמנכלית המערך האינטגרטיבי במדיקל קר, ונמצא איתי כאן שאולי פז, מנכ"ל בית חולים.
אהלן, שלום רב.
שלום, שלום. אנחנו הולכים לגעת היום באחד מהרגעים החשובים והמתגרים במסע של השיקום, וזה בעצם הרגע של החזרה הביתה. אחרי תקופה ארוכה שבה הבית היה בית החולים או מרכז השיקום, מגיע שלב שבו צריך לחזור לשגרה, אבל השגרה היא כבר לא אותו דבר. זה שלב בעצם מלא תקווה, אבל גם מלא אתגרים ומלא שאלות. איך מתמודדים עם השינוי של הגוף, איך מתמודדים עם השינוי של הנפש, איך מתמודדים עם תחושת התלות וחוסר האונים החדשה, איך מתמודדים עם ההגדרה העצמית החדשה, עם המשפחה שמסתגלת או לא מסתגלת, ואיפה מוצאים את הכוחות להמשיך הלאה. שאולי, קודם כל בוא נמפה את האתגרים שמחכים לאדם שיוצא משיקום.
בעצם החזרה הביתה זה אולי הרגע הכי מכונן שיש. כי בחזרה הביתה בן אדם בעצם נפגש בצורה אמיתית עם הנכות ועם הקושי שלו. כי כשהוא בבית חולים הוא עטוף. זאת אומרת, קשה לו, הוא לוחץ על לחצן מצוקה, מגיע כוח עזר, עוזר לו, מסייע לו לקום, מסייע לו להתקלח, מסייע לו להתלבש, לוקח אותו לטיפולים, מניע אותו, מנגיש אותו עם הכיסאות גלגלים מכאן לשם. הוא מתרגל לזה. זאת אומרת, הוא מתרגל לסביבה
תומכת מאוד ועוזרת.
מאוד תומכת ועוזרת, והוא גם לא מרגיש עם זה קושי, כי זה העבודה שלנו. אז זה לא נעים לו ללחוץ על לחצן מצוקה. הוא מבין שזה חלק ממה שצריך לקרות, והוא צריך את הסיוע הזה, והוא לוחץ על הלחצן מצוקה ומקבל את הסיוע. אבל אז הוא נוגע הביתה. ופתאום הוא נפגש עם זה בבית.
עם החוסר אונים ממש.
עם החוסר אונים. וגם הנעימות שלו, כאילו לבקש עכשיו ממישהו עזרה, לקום מהמיטה, לבקש. אני זוכר על עצמי שפעם אחת עברתי פציעה משמעותית ברגל, והייתה לי בת זוג אז, הכינה לה קפה במטבח, והייתי צריך לקום, לצחצח שיניים. ואני זוכר, שוכב שם במיטה, ואומר, אני לא קורא לה. ירדתי מהמיטה, זחלתי על הרצפה, והגעתי עד לאמבטיה, בקושי הצלחתי לקום שם, וכמעט גם שברתי את עצמי בדרך, עשיתי לעצמי נזק, מרוב החוסר היכולת שלי לבקש עזרה. אז זה גם המון המון דברים, מי אני בתור בן זוג, ואיך אני הולך להמשיך את העבודה.
התפקידים בחיים משתנים, כן.
ואיך אני הולך לסייע לבנות שלי. פתאום אני הופך להיות נתמך. עוד פעם, זה תלוי באיזה רמה אני יוצא מהשיקום, ומה כן. היה הפציעה שלי. אבל בוודאי שיש פה הסתגלות. ושמה באים גם המשברים והאתגרים. כי אני יכול להיות או בדיכאון מזה, או אני יכול להיות בזעם מזה, או אני יכול לא לקבל את זה, ולהיות באכזבה מזה, על עצמי, על העולם. אני יכול להאשים את עצמי על זה שזה קרה, אני יכול להאשים את העולם על זה שזה קרה לי.
כן, את המזל הרע.
אם פגעו בי, כן. נגיד הייתי שם עובר אורח ומישהו פגע בי עם האוטו, ולא קשור לכלום.
אז כל... יש לנו כאן המון שאלות של בושה, של אשמה, של חוסר אונים, של תלות, ובעיקר, בעיקר הסתגלות לשינוי. נמצא איתנו על הקו גבי דמירובסקי, בחור צעיר בן 23, שחלה בתסמונת גילן ברה, והתסמונת הזו פוגעת במערכת העצבים, ובעצם מצא את עצמו במצב שהוא לא יכול ללכת. שלום גבי.
היי, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך גבי?
ברוך השם, ברוך השם.
השתחררת לפני כמה ימים מהשיקום במדיקל קר.
כן, סיימתי את השיקום, כן. ברוך השם.
בוא נתחיל מההתחלה. תספר לנו כן. מה קרה לך שבגיל כל כך צעיר הגעת אלינו לשיקום.
בעצם התעוררתי בוקר אחד לפני 8 חודשים, קמתי בבוקר מהמיטה, כל השרירים שלי ברגליים היו דפוסים. מאותו רגע היה החמרה במצב כל איזה יום, יומיים, ופשוט הגעתי למצב שאני בכיסא גלגלים ולא יכול ללכת יותר.
בגיל 23.
בגיל 23,
כן. מה זה עשה לך מבחינה רגשית?
שבר אותי לתקופה, אין מה לעשות, זה קשה לקבל את זה שאתה רגע אחד, הבן אדם הכי פעיל עובד כל יום, יוצא עם חברים, מסתובב, מסיבות, זז, ופתאום אתה צריך רגע לעצור הכל וללמוד ללכת, ללמוד להתלבש לבד, ללמוד לעשות הכל לבד, כמו ילד קטן.
אז הגעת אלינו לשיקום בדיוק בשביל זה, ואני רוצה לשאול אותך, איך הייתה בשבילך החוויה של השיקום האינטגרטיבי, ובמה היא הייתה שונה משיקום שהוא רגיל?
הטיפולים שעשיתי מעבר לפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק הרגילים, זה טיפולים שהם גם לנפש מאוד. צורך דוגמה עשיתי רפלקסולוגיה, שזה טיפול סוג של מסאז' לכפות רגליים, שזה בעצם משפיע על כל הגוף. ומרגע שהתחלתי לעשות את הטיפולים, ועד עכשיו רק שיפור משמעותי שאני מרגיש בהליכה שלי, ביכולת שלי לזוז, ובסופו של דבר זה גם מעבר לפיזי, זה גם לנפשי חשוב, כי אני שוכב במיטה טיפולים, עושים לי טיפול, ותוך כדי אנחנו מדברים על מה שאני מרגיש, על מה שאני חווה, איך אני חווה, מה המטרות שלי לאחר כך, איפה אני נמצא בעולם בעצם.
זאת אומרת שהטיפול בממד הרגשי בעצם עזר למוטיבציה שלך להחלמה.
כן.
כשחזרת עכשיו הביתה, מה אתה מרגיש הקושי העיקרי בהתמודדות עם החזרה הביתה, משיקום כל כך ממושך?
אני יכול להגיד שלחזור הביתה זה קצת קשה, שאולי אמר את זה מצוין, בסופו של דבר בית חולים, זה אני מתחיל כבר להרגיש כמו בית כזה, שכולם דואגים לך, אתה כבר לא מרגיש לא בנוח ללחוץ עליו לחצן מצוקה, או לבקש עזרה, והכל כבר ממש בנוח, והכל ממש לגיטימי. וברגע שאתה יוצא הביתה, פתאום צריך לבקש את העזרה הזאת, לפעמים מההורים, לפעמים מאחים, לפעמים מחברים, וזה כאילו, זה א' לא נעים, כי אתה מרגיש שכאילו כולם מרחמים עליך ודואגים לך כל היום, ובנוסף לזה, צריך להתרגל עכשיו מבחינת כאילו הבית שלך לבית חדש, כי הבית שאתה התרגלת לחיות בו, היית בן אדם הולך, מתפקד, לא אחרי שיקום, ופתאום כשאתה אחרי שיקום וצריך רגע התאמות קטנות, אתה מבין כמה הבית שלך לא מותאם ולא נגיש.
מה עוזר לך בזה?
בעיקר המשפחה שאומרים שהכל טוב, יהיה בסדר.
זאת אומרת, התמיכה של המשפחה עם החזרה הביתה, היא אחד מהדברים החשובים ביותר להסתגלות.
נכון.
אתה בחרת לעבור את השיקום יום שלך במדיקל קר, תוכל לספר לנו למה בחרת להמשיך את השיקום יום אצלנו?
הייתי מאושפז במשך 2.5 חודשים במדיקל קר, ואז באמת עברתי לפלטפורמה של שיקום יום, הייתי מגיע 2 פעמים בשבוע, והסיבה בעצם שבחרתי להישאר זה כי הצוות פשוט כאילו, באמת צוות מדהים, אין לי מה לומר, אני התחברתי שם אם זה למאמן כושר, ואם זה לפיזיותרפיסטים ולמרפאים בעיסוק, פשוט כולם באו רק לעזור ולתמוך ולהיות שם חלק מהתהליך, כי בסופו של דבר הייתי תקופה של 8 חודשים בשיקום, ובסופו של דבר זה חיבורים של אנשים גם מעבר למטפל מטופל.
כן, זה פרק זמן לא מבוטל בכלל. ואתה כן. בעצם מספר לנו שהיחס האישי וההתחברות על הבסיס האישי בעצם מאוד מאוד תורמים להחלמה.
ברור, זה חלק מאוד קריטי שאתה מרגיש שאתה לא לבד פשוט. כי ברגע שאתה לבד, אז אתה לבד מול כל העולם ולך תיצור את זה. וכשהם נותנים לך את התחושה והמעטפת הזאת של אתה לא לבד והכל טוב, אנחנו איתך ואנחנו יודעים מה עובר עליך, זה שונה.
מדהים. אז אני רוצה קודם כל להודות לך גבי ששיתפת אותנו בסיפור האישי שלך, ושבוע שעבר אתה רק סיימת את השיקום אצלנו, ואני רוצה להגיד שאתה עדיין לא לבד, ואם תזדקק לאיזשהו סיוע, אם זה ברמה הרגשית או ברמה הפיזית, אתה תמיד יכול לראות בנו כתובת עבורך.
תודה רבה, מעריך מאוד, ואני באמת שמח שיצא לי בכלל להגיע למקום הזה, וכמובן שלא עלינו עוד צרות כאלה, אבל אני מאמין שבאמת בלב שלם עברתי את השיקום במקום המושלם בשבילי, והייתי בדיוק במקום המדויק, בדיוק בזמן המדויק שיכולתי להיות.
החלמה מהירה ושיעבור בקלות.
תודה רבה.
זה פשוט מדהים לשמוע כמה באמת העניין האישי הזה, שזה אישי, זה שונה לגמרי מאשר כשזה איזשהו משהו מוסדי כזה, שאתה בעצם מרגיש עוד איזה בורג במערכת מאוד מאוד גדולה,
נכון.
שלא רואה אותך באופן אישי. נכון. ושאולי נמצא איתנו היום על הקו גם חייל צעיר, בשם יונתן בן חמו, שנפצע קשה בתחילת המלחמה ואיבד את רגלו. ואנחנו רוצים לשמוע גם על ההתמודדות של יונתן. שלום יונתן. ותודה שהצטרפת אלינו. אז אחרי ששמענו את שני הבחורים הצעירים האלה, והכל כך מרשימים שעברו בעצם שיקום ממושך וחזרו לחיים שלהם, מה אתה רוצה להגיד למאזינים שלנו לגבי דגשים ותשומת לב בחזרה הביתה אחרי שיקום ממושך?
קודם כל, הייתי אומר להם, אחד, לא להחזיק בבטן. זאת אומרת, יהיה להם קשיים, יהיה להם קשיי הסתגלות, ולא להגיע למקום הזה של האשמה והאשמה, או לא נעים לי וזה, אלא באמת לאמץ לך מקום מאוד מאוד פתוח של תקשורת מקרבת. לבוא להגיד, תראו, קשה לי, כואב לי, אני מתנצל שאני נופל עליכם, אבל אני צריך את התמיכה, ולתת לעולם לאהוב אותך. כי העולם שם רוצה לאהוב אותך, למרות שלך זה מרגיש כאילו אתה מכביד עליו, אבל העולם עכשיו יש הזדמנות לאהוב אותך ולחבק אותך, ולתת להם, לתמוך אותך, לתת להם לאהוב אותך, לתת להם את המקום הזה. לא שאני שמתי את זה, שאני הייתי עם הרגל, אבל אני כן ממליץ את זה לכולם היום.
למדת מהניסיון הרע שלך.
למדתי, כן.
כן, אני רוצה רגע בנימה אישית להגיד לך, שאולי, שהסיבה שאני הפכתי להיות מטפלת, בגיל מאוד צעיר זה היה לי ברור שזה מה שאני אעשה, היא כי עברתי דברים מאוד מאוד קשים שהייתי ילדה, וכשהייתי ילדה אמרתי לעצמי שאף אחד לא צריך לעבור את זה לבד.
כן.
ושאדם ברגע קשה צריך שיהיה לו מישהו שייתן לו יד.
נכון.
ואני מאוד אוהבת את מה שאתה אומר.
כן.
שהעולם צריך לאהוב אותנו. זאת אומרת, באמת בן אדם שעובר שיקום, הוא עבר טראומה. הוא עבר טראומה נכון. גם ברמה הפיזית, אם זה מחלה, אם זה תאונה, אם זה פציעה במלחמה, אבל לא פחות מזה הוא עבר טראומה רגשית ששינתה אותו. הוא לא יהיה שוב מישהו היה, העניין הוא שהוא יכול להיות יותר מזה.
נכון. והדבר השני, וזה משהו שאני חולם לעשות אותו, אני חושב שבמסגרת הקהילתית, צריך להרחיב את השיקום יום, ולפתוח מה שנקרא שיקום יום אינטגרטיבי, שנותן לאנשים, א', את העזרה הנפשית, בכל מיני בעיות והתמודדויות שיש להם בחיים, כרגע, כי לא לכולם יש את התמיכה, ולא לכולם יודעים לבקש את התמיכה, ואנשים נתקעים שם עם המון המון סיפורים, וגם מזיקים לעצמם. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ההיקף של הנפילות החוזרות, ושל נזקים שנגרמים לאנשים, אחרי שהם כבר יצאו משיקום ועברו את הניתוח, ואז הם מנסים לקום לבד, ועושים איזשהו מהלך, ואז נופלים ושוברים שוב פעם את הרגל, ואז הניתוח הוא הרבה יותר קשה, והשיקום הרבה יותר מורכב. ההיקף הזה הוא היקף פשוט לא נורמלי, אם פעם תסתכלו על המספרים האלה, משהו כמו 20-30% מהאנשים יש להם נפילות חוזרות, יש להם בעיות אחר כך שפשוט הם לא שמים לב, הם לא יודעים את המצב שלהם, לא מעריכים את המצב שלהם, לא מסתגלים למצב שלהם וגורמים לעצמם לנזק. אז אנחנו ממש צריכים ללמד אותם בשיקום האינטגרטיבי, איך להתמודד נכון עם החיים, לעזור להם ברמה הנפשית, לעזור להם להשתקם, לתת להם את המסגרות התומכות, לעזור להם אולי אפילו בשיח זוגי עם המשפחה שלהם, עם הילדים שלהם, איך הם יכולים לתת מעצמם, לקבל, לייצר איזושהי דינמיקה עם המשפחה. אני בחלום שלי רואה מרכז שיקום יום אינטגרטיבי, שבאמת עוזר לאנשים לחזור הביתה בצורה הכי טובה בכל ההיבטים. ולדעתי זה בסוף,
זה מה
שיקבע באמת גם את ההצלחה של השיקום, כי מה שאנחנו רוצים בסוף, זה בן אדם שמתחבר לחיים, מתחבר למהות, מתחבר למשפחה, עושה את המיטב במצבו החדש, וזה שם אנחנו חותרים.
נכון.
אז הליווי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שקופות החולים ילכו איתי, כי חלק מהטיפולים כרגיל שאני מבקש,
להגשמת החלום הזה,
הם לא בסל הבריאות, או לא בתקנונים שלהם, אבל אני מאמין שזה ממש חובה שזה יהיה שם.
אבל אתה יודע, זאת החלוציות שלנו בעצם, שאנחנו מזהים צרכים, ואז אנחנו יוצרים את זה כמציאות, והממסד הרפואי מתאים את עצמו, אם זה משרד הבריאות, או אם זה קופות החולים, מבינים שהצורך הזה הוא אכן אמיתי, ובעצם אנחנו פותחים דברים חדשים עבור הקהל שזקוק להם. ואני רוצה רגע להגיד משהו בהיבט הרגשי, של כל הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו.
כן.
אסטרטגיה מאוד מאוד גברית, זה בעצם הימנעות, וכשבן אדם חוזר מפציעה או משיקום, יש היבטים רגשיים מאוד קשים, של שינוי הגדרה עצמית, אם הייתי נניח החתיך של השכבה, או בן אדם כל יכול, פתאום אני הופך להיות מישהו שהוא נכה. לפעמים המסוגלות המינית שלי השתנתה. לא תמיד בגלל שהבעיה היא בעיה פיזיולוגית, אלא לפעמים בגלל איזשהו חוסר אונים רגשי, אני בעצם לא מתפקד, מוצא את עצמי שאני לא מתפקד בצורה נכונה מבחינה מינית. ויש הרבה בושה והסתרה סביב הנושאים האלה.
נכון.
ואמרתי שאימנות זה אסטרטגיה גברית, אבל אנחנו כמטפלים אינטגרטיביים, יודעים להגיד שמה שאתה מכסה ומסתיר, הוא לא נעלם, הוא רק גדל.
נכון. אני אפילו אגדיל את זה. עולם הרפואה נוטה בחדשנות שלו לתפיסה מאוד גברית. בוא נביא איזה מכשיר מיוחד, רובוט מיוחד, כזה
כדור,
שעושה ככה.
כדור פלאים.
כדור מיוחד, תרופה מיוחדת. כל הזמן מדברים על חדשנות בעולם טכנולוגי, בעולם של מכשור, ומה ששכחו זה החדשנות בלהיות בן אדם. בוא רגע נשב איתו, בוא נקשיב לו.
במקום הקשה.
בוא נראה מה קשה לו. בוא נעזור לו לא להסתיר, לא להתבייש, לא להחביא. בוא נלמד אותו תקשורת מקרבת. בוא נלמד אותו להיות ביחד עם המשפחה במצב הקשה שלו. בוא נלמד את המשפחה להיות ביחד איתו. זה מה שחשוב באמת. לא אם הוא יעשה את זה על רובוט כזה, או רובוט כזה, לא שאני כרגע, אני חושב שטכנולוגיה רפואית היא חשובה.
כן.
אבל בסוף, מה שמרפא, הבן אדם צריך להבין, הבן אדם מרפא את עצמו, אני יכול להיות הרופא הכי טוב, אחות, בסוף הגוף עושה את התהליכים, מי שמשקם את הרגל זה הגוף, לא אני, אני לא שמה ובונה את התאים של העצם, וגם לא האחות ולא הפיזיותרפיסטית, הגוף עושה את זה בעצמו, והגוף עושה את זה טוב, שהוא במצב של חמלה, שהוא במצב של חיבור, שהוא במצב של הרמוניה, אז התהליכים הפיזיולוגיים של השיקום בגוף, קוראים בצורה מיטבית, שאני במצב של קושי וכאב ובושה והאשמה, בעצם אני חוסם את הפיזיולוגיה הטובה של הגוף, והגוף לא עושה את הריפוי כמו שצריך. לכן, גם ברמה הרפואית, אנחנו צריכים לעודד את ההרמוניה הזאת. בן אדם צריך להיות במקום טוב, שהוא במקום טוב, פיזיולוגיה טובה. שהוא במקום לא טוב, פיזיולוגיה לא טובה. זה פשוט, זה לא מסובך, שם צריך ללכת.
בהחלט. ולא בושה לבקש עזרה.
ממש.
לא בושה לבקש עזרה, אם זה בעניינים רגשיים, אם זה בעניינים פיזיולוגיים, אם זה בעניינים של תפקוד מיני. אנחנו נכון. צריכים להבין שבן האדם הוא מערכת אחד. מערכת אחת שכל דבר משפיע על דבר אחר. וברגע שמשהו בהגדרה הפנימית שלנו משתנה, הוא משפיע על כל שאר התפקודים שלנו בחיים. נכון. ולכן, לפעמים הדברים הפסיכולוגיים והרגשיים, הם שולטים בכל שאר התפקודים, ולבקש עזרה זה הדבר הנכון והחכם, כי אנחנו לא בהכרח צריכים להישאר במגבלה או בחוסר אונים.
אני אגלה לך סוד קטן. אולי אנשים שמעו על ההורמון שקוראים לו אוקסיטוצין. אוקסיטוצין זה הורמון האהבה, הורמון החיבור, הורמון הביחד. זה כולם יודעים. רק מה שלא יודעים, שזה הורמון של לחץ. זה חלק מההורמונים של הלחץ שלנו, הסטרס הורמונס. ובעצם מה שהגוף אומר לנו, שבמצבים שקשה לנו, ואנחנו מתמודדים עם דברים קשים בחיים, נפתח לנו אוקסיטוצין מבלוטה בלב, שאומר בוא לא נעבור את זה לבד. בוא
מדהים.
נעשה את זה ביחד.
מדהים.
וזה הפיזיולוגיה של הגוף, זה מה שהגוף מבקש. בוא, הוא משחרר לנו אוקסיטוצין, כדי שנהיה ביחד, כדי שנעבור את זה ביחד, וניתן אחד לשני את היד הזאת שצריך.
מקסים. והלוואי ואנשים ששומעים עכשיו את הפודקאסט שלנו, יבינו שהם לא חייבים להישאר לבד בתוך הקושי והמצוקה הזו, ושבקשת עזרה זה משהו שהוא הכרחי וחיוני. היום יש פתרונות רבים למצבים רבים קשים, וגם כשבן אדם עזב את הבית חולים ואת השיקום, הוא עדיין יכול לבקש ולקבל הרבה עזרה בקהילה.
כן.
ובעזרת השם, שיפתחו המרכזים השיקומיים הקהילתיים האלה שאתה מדמיין במוכחה, ושאנשים באמת יוכלו לקבל את המזור הזה.
כן.
אין ברמת הגוף, אין ברמת הנפש, ואין ברמת הרוח.
אמן.
תודה רבה לך שאולי.
תודה רבה.
ותודה למאזינים שלנו, ונתראה בפודקאסט הבא.
להתחיל מחדש, בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. הפודקאסטים של 103 FM.